בעצם האסתטיקה הייתה אמצעי שדרכו ניסינו להבין את התוספת של דון יהודה אברבנאל למה שהיה לפניו בעצם, או בשפה של סעיפים קודמים, סעיף ח' למשל, התוספת של הלוגוס לעולם האידאות. תוספת שיש משהו מעבר לאידאה. האידאה זה לא הדבר הגבוה ביותר, יש משהו שהוא מאחוריו, שאותו שאותו זה המשך, יש משהו מעבר. הסעיף כתבה והאחרון שסיימנו בעצם מסתיים במשפט הפטליסטי משהו, אבל אין ראייה שכלית יכולה להשיג אלא בחוכמה האלוקית, אבל לא ההתחלה הראשונה שלה, אי אפשר להשיג אותה ההתחלה, המקור הפשוט והנעלם. אז אמרנו שאותו מקור זה בעצם החומר של האידאות, או מה שנמצא מעבר לאידאות, ואותו בעצם לא ניתן להשיג, הוא נעלם. הסעיפים הבאים באים להסביר למה נראה שאי אפשר להשיג אותו, ולמעשה להערער על הקביעה הזאת, ולומר שכן אפשר להשיג אותו, להשיג אותו באופנים מסוימים. או במשפט אחד, אז נאמר שאי אפשר להשיג אותו על ידי ראייה, אבל אפשר להשיג אותו על ידי שמיעה. זה בעצם הכיוון שבו הולכים. אנחנו מתחילים בסעיף ט"ז. כרגע הסעיפים האלה בעצם באים להסביר לנו למה אי אפשר לתפוס את אותו לוגוס, למה אי אפשר לראות, לא אי אפשר לתפוס. אז מתחילים לדון קצת במה זאת ראייה, מה זאת התפיסה החזותית בעצם, לא רק ראייה. אז מתחילים במעלת הראות. אין לנו דרך אחר שבו נדע איזה דבר כי אם דרך החושים, ואפילו בדברים הרוחניים הדקים שהחושים הגשמיים לא יועילונו בהם, כי אם בית החושים המובחרים, השמע והראות. המישוש והטעם זה כאילו חושים גשמיים, השמע והראות זה חושים מובחרים, הם חושים דקים יותר. כאמור בספר נובלות חוכמה לגדול הפילוסופיה היהודית החדשה האיטלקית, זה הישר מקנדיה, המכונה הישר מקנדיה, ישר זה יוסף שלמה רופא. הוא נסמך על ספר הספרים לפילוסופיה היוונית העיונית, מה שאחר הטבע. מה זה מה שאחר הטבע? מטאפיזיקה של אריסטו, הפותח במעלת חוש הראות. תחילת ספר המטאפיזיקה של אריסטו זה שיר הלל לראות. כל בני האדם חושקים לדעת בטבע, זה ציטוט משם, כל בני האדם חושקים לדעת בטבע, זאת אומרת הטבע של בני האדם שהם רוצים לדעת דברים. כן, סקרנות. עוד לזה אהבת החושים. ראיה לזה שאנשים אוהבים את החושים שלהם, שגם בלי כל צורך אנחנו אוהבים אותם, ויותר מכולם העיניים. זאת אומרת, מה שאנחנו אוהבים את החושים זה לא רק בגלל שהם משמשים אותנו, אלא יש לנו איזושהי אהבה אליהם גם בלי קשר לאופן השימוש, זאת אומרת, לרצון להשתמש כרגע, אלא החושים שלנו אהובים כשלעצמם. אני רוצה אותם, הם חשובים לי. חשוב לי שאני אוכל לראות, שאני אוכל לשמוע, אבל לא רק כאיזשהו אמצעי לשימוש, למשהו ש... חשוב לי שיש לי את היכולת הזאת של ראייה.
יותר חשיבות לזה מאשר להיות חשוב לי לאכול, לא יודע מה.
יותר חשוב לי נגיד מאשר שיהיה לי, אני יודע מה, אצבע או רגל. ככה לפחות היה אצל אריסטו, נדמה לי שגם אצלי זה כך. כבר שיוצא כדורגלנים זה פחות כך, אני לא יודע, אבל טוב. היום כבר אתם יודעים, יש כל מיני סוגי אינטליגנציה היום. יש אינטליגנציה רגשית, כל מיני סוגי אינטליגנציה. היום גם כדורגלנות זה אינטליגנציה. כל אחד באינטליגנציה שלו, אז עכשיו יכול להיות שגם רגל זה איבר אינטליגנטי, ואנשים יהיו מודאגים אותו דבר מזה שחסרה להם רגל. טוב. ויותר מכולם העיניים. כי לא רק למען נעשה, אלא גם מבלי בקש לעשות, כאילו בלי שאנחנו רוצים כרגע לעשות משהו קונקרטי עם העיניים, אנו מבקרים את הראות על פני כולם. הסיבה היא, יותר מכל החושים הוא מביא אותנו לדעת מה, או לדעת מה, אני לא יודע איך לקרוא את זה, הוא בהבדלות רבות. זאת אומרת, הראייה זה הדבר שהכי חשוב לנו, בגלל שזה החוש עם העוצמה הכי חזקה. הוא נותן לנו הכי הרבה אינפורמציה על העולם, זה הכי הרבה הבחנות או הבדלות. ולכן לכן הראייה היא בעצם הדבר שהכי חשוב לנו. טוב, רק כמה הערות. מקווה שהיום נצליח להתקדם קצת יותר מהר מהפעמים הקודמות, כי כל פעם אני מקווה את זה. המשפט הראשון שפותח: אין לנו דרך אחר שבו נדע איזה דבר כי אם דרך החושים. ככה מתחיל המשפט, ככה מתחילה הפסקה. הפסקה הזאת, זה לא, המשפט הזה הוא לא משפט של הנזיר, זה משפט של הישר מקנדיה. הנזיר לא מסכים עם המשפט הזה. המשפט הזה בעצם מה שהוא אומר זה התפיסה שקרויה בעולם אמפיריציזם. אמפיריציזם זאת תפיסה שאומרת שהאפשרות היחידה שלנו לקלוט מידע מן העולם או לדעת משהו מתוך העולם זה על ידי החושים. אין לנו אמצעי אחר שאיתו אפשר להכיר את העולם חוץ מהחושים. זאת ההגדרה של חוש. חוש זה דבר שמספק לי אינפורמציה על העולם. אני יכול ליצור איתו דרכו אינטראקציה עם העולם. אנחנו דיברנו בשיעורים בלילה, מי שהיה, דיברנו קצת על הבעיות של יום, שיום העלה בקשר אולי הזכרנו זה גם פה מתישהו, הבעיות שיום העלה בקשר לסיבתיות ולאינדוקציה וכו'. אז מה יום טען בעצם? יום טען שאיך אנחנו בכלל יכולים להסיק שישנה סיבתיות בעולם? הרי אנחנו לא יכולים לראות סיבתיות, נכון? זאת אומרת, יש, אני יודע, מי שנותן ביתה לכדור ולכן הכדור אף. אז הביתה היא סיבה למעופו של הכדור, נכון? ככה אנחנו בדרך כלל נוטים לחשוב. שואל יום, מה פתאום? מי אמר לך את זה? כל מה שראית זה שקודם הייתה ביתה ואחרי זה הכדור אף. אתה גם רואה שתמיד זה קורה, בסדר? אוקיי, אתה יכול להגיד שתמיד אחרי שנותנים ביתה גם הכדור אף. זה עוד לא מושג הסיבתיות. מושג הסיבתיות פירושו שיש גם קשר בין הביתה לבין הכדור. יש קשר של גרימה, לא רק עקיבה זמנית, כן? מה שיום טען, שמה שאנחנו יכולים לתפוס עם החושים, זו רק עקיבה זמנית, בין האירוע של הביתה לאירוע של מעופו של הכדור. זה כל מה שאפשר לראות, יותר מזה אין לי, לא נתון לי בחושים. נכון?
ניתוח פיזיקלי, גם כן לא הייתי לבית כרון?
ניתוח פיזיקלי, אני לא יודע מה זה. ניתוח פיזיקלי גם אותו תפרק עכשיו.
אני יודע, אני פילחת על הכדור ו...
אז מה זה הניתוח הפיזיקלי הזה? זאת אומרת, אתה צריך להבין, זאת אומרת, כל הדברים, כל המרכיבים בניתוח הפיזיקלי שלא מביאים מן הראייה, הם פיקציה. אין דבר כזה. מה שאנחנו בדרך כלל קוראים סיבה, כך יום טען. אני לא מסכים.
אני חושב, משעמם לו כל כך חשוב.
כל הפילוסופים משעמם להם, אחרת הם לא מתפלספים. זה כבר ניטשה אמר. בלי שיש בטלנים בעולם לא תצא פילוסופיה משמעותית. זה כתוב בגמרא בעצם. עשרה בטלנים בעיר. בשביל לעסוק בדברים שברוח אתה חייב להיות בטלן. בטלן במובן החיובי. טוב, בכל אופן, אז מה שיום אמר זה שבעצם כל פעם שאנחנו מדברים על סיבה, אנחנו לא באמת יכולים לדבר על סיבה, אנחנו יכולים לדבר על עקיבה זמנית. וגם זה, אני לא מדבר על בעיית האינדוקציה, כן? איפה אני יודע שתמיד כשאני עבד בכדור אז הוא יעוף. זאת עוד שאלה שיום דיבר, לא משנה לי כרגע. עכשיו, מה ההנחה שמונחת ביסוד הטיעון של יום? שמה שלא יוצא מן החושים, אני לא יכול להסיק על העולם. זה בעצם מה שיש שם. הרי דרך החושים אני לא רואה את הסיבתיות, אני רואה רק עקיבה זמנית. נכון? המושג סיבתיות הרי לא יוצא מן החושים. לא, אני לא מכיר את הסיבתיות, את התכונה של העולם שכל דבר יש לו סיבה. אני לא מכיר את זה דרך החושים. דרך החושים אני רק רואה עקיבות זמניות, לא גרימה. לא רואה את תהליך הגרימה. אז אם ככה אומר יום, אז זאת פיקציה, כי מאיפה זה בא? או שזה המצאה שלי, לא משנה, אבל מה זה קשור לעולם? המצאות שלי זה דבר מאוד יפה, אבל מה זה קשור לעולם? אם אתה טוען שבעולם עצמו יש קשר של גרימה, אז אתה צריך לראות את זה בדרך איזשהו חוש, שום חוש לא רואה את זה. יום היה אמפיריציסט. רק דוגמה לטיעון אמפיריציסטי. זאת אומרת, אמפיריציסט, אמפיריות זה ניסיוניות, כן? זאת אומרת, דבר אמפירי זה דבר שיוצא מן הניסיון. שראיתי אותו, דבר שחשתי אותו בחושים. ואמפיריציזם זאת הגישה שאומרת שרק אמפיריות היא אמצעי לדעת על העולם.
זה
גם שולט
על
העולם.
זה
מסוימת שלה. אה? הוא לא שולל את כל המדע, הוא רק אומר ש... טוב, אני מדבר רק על העירור שלו על הסיבתיות, לא על העירור על האינדוקציה. אבל הוא אומר שתמיד כשאנחנו מדברים על סיבה, אנחנו צריכים להיות מודעים לזה שזה לא סיבה במובן הגורם. סיבה במובן של העקיבה הזמנית. אתה לא חייב, במסגרת המדע, אתה לא חייב להגיד שהבעיטה גרמה למעוף הכדור. אתה יכול לפרש את אותו חוק מדעי באופן שתמיד אחרי שיש בעיטה יהיה מעוף של כדור. בהתעלם מבעיית האינדוקציה, בעיית הסיבתיות. אה? יש אפילו נפקא מינה, אני חושב, אבל לא... שיר זה עכשיו.
מה היה
תסביר אותו
של... אה? אם לא היה לו בעיית הסיבתיות,
אני לא אני יכול. יום גם לא האמין במה שהוא אמר, כך זו שאלה לא... שום ספקן לא מאמין במה שהוא אומר. ככה לדעתי, לפחות. מי שבאמת מאמין במה שהוא אומר, אולי גם לא היה טס במטוס של בנוי לקרונות המכניקה. אין מישהו כזה, אני מניח. זאת אומרת שבעלי פחדים שונים, טיסה. בכל אופן, הגישה האמפיריציסטית בעצם טוענת שרק החושים הם הדרך להכיר את העולם. זה המשפט הראשון שיש פה בפסקה. אין לנו דרך אחר שבו נדע איזה דבר, כי אם דרך החושים. האלטרנטיבה, אני כבר מקדים, למרות שזה הקדמת המאוחר, כרגע הוא מציג את העמדה הזאת, הוא לא... ההמשך אמור להציג את האלטרנטיבה. מה האלטרנטיבה באמת? אתם חושבים שכן יש סיבתיות? מה אתם אומרים? יש דבר כזה סיבתיות, לא רק עקיבה זמנית. אתה אמרת קודם שזה נשמע לך עירור לא רציני. אז אתה מאמין בסיבתיות גורמת? איפה זה יצא לך?
תודה.
נו. אז כנראה שאין דבר כזה, מה זה לא יודע? איך אתה יכול להגיד שבעולם... הביתה גורמת למעוף של הכדור, אתה לא ראית את זה בשום מקום, כל מה שראית זה שתמיד אחד באחרי השני.
למה זה קורה? למה זה קורה?
הסקה שכלית ממה?
למה זה קורה? למה זה קורה כל פעם שיש ביתה יש כדור, יש מעוף של כדור? זה סתם מנותק? למה שהעקיבה הזמנית קבועה?
כי זה תמיד קורה.
למה?
לא יודע, מה זאת אומרת למה? לא, אין לי מושג למה.
אני אסביר לך שזה...
מה אתה מדבר?
לא, שזה אני אומר שהסתובבתיות, צריך להגיד. אין לי משהו אחר, אז אני אומר שהסתובבתיות.
שאלה, זה לא, טוב, אפשר להמשיך את השאלה הזאת הלאה, אני לא...
כל בסיס של למידה הוא כזה,
כל תהליך של למידה הוא בעייתי בדיוק באותה צורה. זה לא יעזור לי להגיד שזה כל תהליך של למידה, נכון? אתה צודק. כל תהליך של למידה הוא בעייתי בדיוק באותה צורה. כל תהליך שאתה מוסיף משהו מעבר למה שראית, אתה תמיד תצטרך להסביר מאיפה זה יוצא? מהבטן? אז למה זה מתאים לעולם?
בטח לא למד לדבר.
מה?
בטח אם הוא לא למד לדבר.
לא, הוא למד לדבר. מה שלימדו אותו הוא למד. דיום התיאורטי, אני מתכוון. מה שלימדו אותו הוא למד. להציג מסקנות מעבר למה שלימדו אותו הוא באמת לא יודע. זה בדיוק הנקודה. ללמוד את זה שתמיד אחרי שאני בועט בכדור הכדור, אף את זה אני מוכן ללמוד. אבל השאלה היא למה זאת גרימה? למה אני תופס שזאת לא סתם עקיבה זמנית? אני יכול לשאול את זה יותר חזק. אני יכול לשאול מאיפה הוא יצא מושג הגרימה בכלל. אם אני מצויד כבר במושג הגרימה, אז עוד אני מוכן לשמוע, למרות שאני לא מסכים, אבל אני עוד מוכן לשמוע את מה שאמרת קודם. שטוב, אני חושב, למה זה קורה תמיד? זה קורה תמיד, כנראה בגלל שיש קשר גרימתי בין האירועים. אבל שואל, איפה יצא לך למושג גרימה? איפה המצאת אותו? הרי מהעולם הוא לא יצא, דרך שום חוש לא ראית אותו, נכון? ואיפה המצאת דבר כזה? איך זה עלה לך בכלל במחשבה, דבר כזה? סתם... דבר שהמצאת, אם זה סתם דבר שהמצאת, אז אתה מבין שזה לא אמור להגיד משהו על העולם. אז אתה חי בפנטזיה כזאת, ומישהו אחר חי בפנטזיה אחרת. לקחת את זה מן העולם, אתה צריך להסביר לי מאיפה, זאת אומרת, על ידי איזה חוש ראית את זה. מבין? השאלה שלי היא שאלה רצינית, זה לא דבר פשוט כל כך לעקוף אותה, ונדמה לי שכל הניסיונות באמת לעקוף אותה לא צלחו עד היום.
כולל הניסיונות שלך. תמיד יהיה ככה, ואני חושב שזה
עקיבת מעין. לא, זה בדיוק הנקודה. להגיד שתמיד זה יהיה ככה זה אינדוקציה, זה לא סיבתיות. שמזה שזה קרה כמה פעמים, אני מסיק שתמיד זה יהיה ככה. נכון שזה גם נפקמינה של ההבנה שיש פה קשר גרימתי, וזה התכוונתי קודם כשאמרתי שיש נפקמינה. זאת אומרת שברגע שאתה מכיר בזה שיש פה גם קשר גרימתי ולא רק קורלציה בזמן, לא רק תמיד דבר מופיע אחרי דבר, סביר, זה חלק מהתוכן של מושג הסיבה, שהוא תמיד כשישנה הסיבה יקרה המסובב. אבל מושג הסיבה עצמו זה לא זה שזה קורה תמיד, זה שזה קורה תמיד זה נפקמין על המושג הסיבה. מושג הסיבה זה אותו מושג של גרימה, כן? שהדבר הזה גורם לדבר הזה, שיש יחס גרימתי ביניהם. לא יודע איך להסביר את זה יותר טוב. אחת הנפקמינות של זה שזה יקרה תמיד, אבל לא זה הפירוש של מושג סיבה, אחרת הוא צודק, אחרת באמת אין דבר כזה סיבה. יש תמיד באחרי, זה לא נקרא סיבה, תמיד באחרי. תמיד באחרי זאת השלכה של זה שא' הוא סיבתו של ב'. אבל זה שא' הוא סיבתו של ב' זה מכיל יותר אינפורמציה מאשר תמיד זה יקרה. יכול להיות מצב שבו תמיד דבר מסוים יקרה אחרי דבר אחר, ואין שום קשר ביניהם, תיאורטית. יכול להיות דבר כזה, נכון?
אם אני מצליח לפתח, לקחת עיקרון של משהו ולפתח אותו ולעשות אותו גם כן דברים אחרים, וזה עובד לי, זה תומך במה שאני אומר, שבאמת
באופן נאיבי זה תומך, באופן מעשי זה לא תומך, כי כל מספר סופי של דוגמאות אני יכול לייצר לך אינסוף תיאוריות שיסבירו אותן. השאלה למה אתה בוחר בתיאוריה הזאת דווקא?
אז אני רוצה להגיד שקוראים לזה דבר הזה.
ראית חמישה כדורים נופלים לכדור, חמישה חפצים נופלים לכדור הארץ. אני יכול תמיד להסביר לך את זה במאה אלף צורות שונות, אין סוף, לא מאה אלף. שכולם יסבירו את חמשת המקרים האלה, אבל יהיה ביניהם נפקמינות במקרים אחרים. אם תנסה עכשיו ניסוי שישי שיבחן בין כל התיאוריות האלה, אז תחשוב כאילו שהתחלת עם שישה ניסויים. עוד פעם יש אין סוף, זה רק אין סוף קטן יותר. אתה אף פעם לא יכול להוציא הכללה מתוך אוסף מפורט של עובדות. אף פעם לא יכול להיות דבר כזה. תמיד יש אין סוף צורות להכליל, נכון? יש לך שלוש נקודות על גרף, נכון? עכשיו תנסה להעביר את הקו, הקו הכללי. אתה יכול להעביר את הקו הכללי? שום סיכוי. יש אין סוף קווים. להבין אין סוף קווים שעוברים דרך שלוש הנקודות האלה, נכון? יכול להעביר קו כזה, יכול להעביר קו כזה, אתה יכול להעביר קו כזה, יכול כל מיני, אין סוף קווים. דרך כל מספר סופי של נקודות עוברים אין סוף קווים עקומים, נכון? זה בדיוק מה שאני אמרתי קודם. יש לך מספר סופי של תצפיות בדידות, יש אין סוף הכללות שאלה יהיו מקרים פרטיים שלהם. עכשיו השאלה, איך החלטת על ההכללה הזאת? נכון? עד יש מדברים בפילוסופיה של המדע, זו בעיה מאוד אקוטית כמובן. מדברים אולי על ההכללה הפשוטה ביותר. כי צריך להבין מה בדיוק ההגדרה של המושג פשוט, אבל נניח זה אחד הקריטריונים, אבל זה קריטריון אסתטי, זה לא קריטריון הגיוני. למה שהפשוט ביותר יהיה נכון? אולי המסובך ביותר זה החוק הנכון, למה שדווקא החוק הפשוט ביותר הוא הנכון? המכליל ביותר דווקא נשמע הכי פחות סביר, כי יש לך הכי פחות תימוכים בשבילו. אתה צריך להניח, אתה צריך להסיק את המינימום שאתה יכול מתוך העובדות. כל מה שאתה מוסיף מעבר לזה זה מתקנות שהן אתה לא חייב להגיע אליהן, אתה לא נוטה לעשות את זה. טוב, אני לא רוצה יותר מדי להיכנס לזה, זה בסך הכל הייתה דוגמה, אבל צריך להבין מה באמת אלטרנטיבה. מי שלא אמפיריציסט, אז מה הוא חושב? מה? אבל הכלים המולדים האלה, מה הקשר שלהם לעולם? אתה איתם רוצה להגיד משפטים על העולם. מה זה עוזר שהכלים האלה מולדים? לא, לא, התופעות שאתה צופה בהם, אני לא מדבר על המוח שזה גם העולם. עכשיו אני שואל, אתה מניח שבעולם יש יחס סיבתי בין אירועים? זה משפט על העולם, נכון?
האמירה שלי על העולם היא מרשית בדיוק כמו הכלים שנמצאים שנמצאים איתי ואיתם אני פועל.
לא הבנתי.
כלומר, המצב הגרימה הוא לא קיים בעולם שאני רואה כי אני לא רואה אותו, אבל הוא קיים בעולם עולם המחשבה שלו.
לא, אז אתה אומר משהו אחר או משהו אומר. אז נגיע לזה.
כן, בעולם ההיגיון שלי.
בסדר, אבל השאלה אם זה משפט על העולם או משפט עליך?
לא, כי משפט על העולם, מה פרוס מושג משפט על העולם?
בעולם עצמו יש יחס גרימה בין אירוע א' לאירוע ב' או אין? אם אני הייתי נולד בלי האינטואיציה הזאת של הגרימה, אז בעולם לא היה יחס של גרימה.
הגרימה מושג רק שקיים בכלל, הוא קיים
ב... אז זה הטענה שלי, הוא מסכם מתקים איתו. זה בדיוק מה שהוא אומר. השאלה מי יכול להיות לא אמפיריציסט? אני מקווה שלאט לאט אתם מתחילים להשתכנע, זה לא שטות גמורה מה שהוא אומר. מה, אז איך אפשר להיות לא אמפיריציסט?
השאלה אם
הם
נפקמינות
זה לא. לא, יש לה הרבה נפקמינות. זה הרבה נפקמינות לתפיסה, נפקמינות פילוסופיות ודאי יש. אחת הנפקמינות, למשל, האם אתה, מה שגלעד אמר קודם, אתה מאמין שזה תמיד יקרה?
כן,
למה?
כי קיים
בראש שלך איזושהי אמונה תפלה שזה תמיד יקרה, זה לא אומר שזה באמת תמיד יקרה. העיניים שלך לא כפופות לאמונה התפלה הזאת. השאלה אם העיניים שלך יראו את התופעה הזאת כל פעם או לא. אתה מאמר שכן, נכון? לגבי חוק הגרביטציה למשל. אתה מאמר שמחר בבוקר חפצים ימשיכו ליפול אל כדור הארץ, נכון? שאלה על סמך מה? אתה אומר משהו על העולם, זה לא מספיק להגיד שזאת פנטזיה שלי, נכון? זה שאני מאמין שמחר ייפלו חפצים זה בסדר, זה אני יכול להסביר כאילוזיה. אבל זה שאני יכול, מוכן לאמר על זה שיפלו חפצים ואני גם אדדק, תאמין לי שאני אדדק, אז זה סימן שכנראה יש פה משפט אמיתי על העולם. בסדר? אז זה נובע כנראה מאיזושהי תפיסה שיש פה כוח גרביטציה שגורם לנפילה הזאת, וממילא כל זמן שיהיה הכוח גם יהיו נפילות. מי שחושב שזה סתם עקיבה זמנית, אין משהו מרובה לזה שהעקיבה הזמנית הזאת תימשך גם מחר.
באותה מידה שהוא חושב שהתקופה הזמנית יושך גם מחר, הוא יגיד אותו דבר בסיבתיות.
לא,
זה אומר... באותה מידה שזה קיים, אבל זה קיים.
נכון, לכן הוא אומר שגם זה לא קיים. הוא
יראה
גם על
זה
מושג האינדוקציה.
לא, את העקיבה הוא...
לא, לא את העקיבה, את האינדוקציה, את ההכללה שתמיד העקיבה הזאת תמשיך. פן אחר של אותה בעיה, זה לא... זה באמת שאלה, שאלה מאיפה זה יותר, מאיפה אני יודע שהשמש תזרח מחר בבוקר עוד פעם? זה בריתי יומם ולילה, באמת לא הייתי יודע את זה. בכל אופן, האפשרות היחידה נדמה לי להציע אלטרנטיבה לאמפיריטיזם, זה לא באמת אלטרנטיבה לאמפיריטיזם, אלא להכליל אותו יותר. וזה מה שאתה הצעת קודם. לכן אמרתי, זה שונה ממה שחצי אמר. חצי הציע שזה איזשהו מושג שנמצא אצלך. אתה אומר, לא, יש לך עוד דרך חוץ מהחושים להכיר את העולם. אפשר לקרוא לזה חוש אישי, אפשר לקרוא לזה מה שרוצים. אבל יש לי עוד דרך להכיר את העולם, שהיא לא דרך חמשת החושים המוכרים לנו. אפשר לקרוא לזה חוש אישי, הנזיר קורא לזה היגיון שמעי, אפשר לקרוא לזה בכל מיני שמות. אבל זאת האלטרנטיבה היחידה לתפיסה האמפיריטיסטית, אין אלטרנטיבה אחרת. כל השאר זה יכולים להתמפות איכשהו לקאנט, שמה שהוא אומר לא מקדם אותנו בכלום, כמו שאנחנו ננסה להראות בשיעורי הלילה. זאת אומרת, הקאנט זה בעצם הפתרון היחידי הרציני שמוצע לבעיה של יום, ועליו יושבת בעצם כל תפיסת העולם המודרני והפילוסופיה של המדע של היום, וזה דבר חסר שחר. פשוט מגוחך.
מה אומרים בעצם?
מה?
מה אומרים? שכל דבר שאני רואה
את העקיבה הזמנית,
יש לי איזה חוש
שאומר לי שזה סיבה. כמו שאתה רואה את העקיבה הזמנית, אתה רואה את היחס הסיבתי. למדע אתה רואה, רק לא רואה עם העיניים, אתה רואה עם איזה חוש שישי.
החוש הזה מחליט שהעקיבה הזמנית זה סיבה?
לא, חוש הזה רואה שיש פה גרימה, הוא רואה את הגרימה. פשוט רואה אותה. כמו שהחוש של העיניים רואה את הביתה ואת מעוף הכדור, החוש השישי רואה שיש פה גרימה. זה צלולויד מיוחד, הוא מצלם גרימות, הוא לא... לא, באמת, זאת אומרת, זאת האלטרנטיבה היחידה, אין אלטרנטיבה אחרת.
אם אני רואה עקיבה זמנית, הוא יודע להגיד לי, למרות שיש פה עקיבה זמנית, זה לא הסיבה?
כן, כן, ובפירוש, אני חושב שאנחנו הרבה פעמים אומרים את זה. אתה הרבה פעמים תראה דבר, הוא יראה לך צירוף מקרים מוזר, ואתה בכל זאת תגיד טוב, אבל זה צירוף מקרים. אתה לא תחליט את הסיבה. לא תמיד אתה עושה אינדוקציה. נניח שנולדת בחדר הזה, אתה רואה שכל השולחנות פה הם ירוקים. אני לא בטוח שאתה תחליט שכל השולחנות בעולם הם ירוקים. כי אתה מרגיש שזה לא משהו מהותי לשולחן. זאת אומרת, השולחן היה יכול להיות גם בצבע של הקיר הזה, הלבן. נכון? טוב, זה לא יוצא משום מקום, אבל איכשהו אתה מרגיש שהאינדוקציה הזאת היא לא מהותית. את האינדוקציה הזאת אני לא אעשה. יש דברים שבהם אני מרגיש שיש פה משהו מהותי. זאת אומרת, זה יימשך תמיד, זה חייב להיות כאן. ההרגשה הזאת זה מה שאני קורא חוש אישי. וזה, ושימו לב, הדבר הזה הוא חישה, הוא לא חשיבה. זה נקודה מאוד חשובה. האופן הפעולה הזה הוא אופן פעולה של חישה, לא של חשיבה. אני מכיר את העולם בחוש השישי. החוש השישי זה לא שכל. זה לא לחשוב, כאילו, בדרך כלל בעולם נהוג להאמין שהחושים מעבירים אינפורמציה לשכל, והשכל חושב, מאבד את האינפורמציה, והוא מוציא ממנה את המסקנות. מה שאני אומר עכשיו זה לא כך. יש איזשהו, תקרא לזה חלק של השכל, לא משנה, אבל יש עוד משהו חוץ מחושים שעושה פעולה של חישה, לא של חשיבה. חלק של השכל מן הסתם, אבל הוא עושה פעולה של חישה, לא של חשיבה. זאת אומרת, הוא כמו רואה או שומע או אוסף אינפורמציה מן העולם אליי, לתוך האדם. חשיבה זאת פעולה מנותקת. כן, אני חי בתוך בועה כשאני חושב. אני לא מסתכל על העולם. הנתונים מעבירים לי את החושים מן העולם, ואז השכל חושב. כשהשכל חושב, אין לו קשר אל העולם. הוא מנותק וזה פועל על הנתונים שנמצאים כרגע בתוכו. שהוקעו על ידי החושים, אבל הם נמצאים בתוכו. זאת פעולת חשיבה. כאן אני מדבר על פעולת חישה. כי הגרימה, אם אני אומר שזו תוצאה של חשיבה, אני מגיע למה שחצי אמר. אני רוצה להגיע לזה שאת מושג הגרימה אני קולט כמו שאני קולט את זה שהכדור פורף. אני פשוט תופס אותו, אני כמו חוש. אני רואה את זה. זה נתון, זה לא מפקנה שאני מגיע אליה כתוצאה מחשיבה. זה נתון שפשוט אני אוסף אותו מבחוץ פנימה, דרך חוש. בסדר? זה מאוד חשוב להבין את זה.
אולי קל לנו להגיד בפי שלנו שאנחנו נשאור המון מידע על כל מיני דברים, אבל נשאור בגמרה, שאומרים איזה דין ולא... ושם שפתאום אין לנו את המידע, אז אין לנו איזה אינטואיציה כל כך ברורה של מה...
לא תמיד יש לנו אינטואיציה, אבל הרבה פעמים כן יש לנו אינטואיציה. בסדר? לא תמיד אני רואה דברים למרות שהם קיימים בעולם. זאת לא אומר שאין לי את חוש הראות. יש לנו אינטואיציה, בגמרא על כל צעד ושאר אנחנו משתמשים באינטואיציה. נכון? שלא תמיד. זה צריך גם לעבוד על תחום האינטואיציה בגמרא. אחת המטרות זה לשפשף את החוש השישי הזה.
מגדיר
את
אינטואיציה?
אה?
מגדיר
את אינטואיציה? כן, אפשר לקרוא, זה אינטואיציה.
אין משחיקה במוצד הזה. זאת אומרת? כל דבר, כל סוג של אותו בעלם אומר, זה כאילו הוא אומר שלי עוד.
יש לך אינטואיציה שהאינטואיציה שלו לא נכונה.
בסדר,
יש שחיקה. לא, זאת האינטואיציה שלו. יכול להיות שהאינטואיציה שלו לא נכונה. זה בדיוק הנקודה. יכול להיות, החוש הזה זה חוש, כל החושים אולי אפשר קצת לשפר אותם ולשפץ אותם. החוש הזה באופן קריטי תלוי בעבודה, בין היתר למשל בעבודת המידות. המידות של האדם הם אמצעים שמפרים לחישה. עכשיו, אני לא חושב, זה כתוב בהרבה ספרים, עכשיו, אני לא חושב שהכוונה לזה שאני רואה פחות טוב, לא על זה מדובר. אלא המידות שלי הם כנראה איכשהו משפיעות על האופן שהאינטואיציה שלי תופסת את העולם. לא דרך החושים, איך החוש השישי עובד. אינטואיציה גם בגמרא. אני קורא את הדברים בגמרא, אני מנסה לחשוב מה הסברה שמאחורי זה. זה גם כן איזשהו סוג של חוש שישי. אני מנסה להבין מה באמת הראש פה, למה זה באמת כך. אדם? לא, זה דבר שצריך לעבוד עליו, החוש הזה.
זה לא
ספק. לא, ודאי שלא. אם זה היה שכל, אז זה לא אמירה על הגמרא, זה אמירה על עצמך. השכל נוטל פה חלק, אבל זה לא הכל שכל. כן, ברור שהשכל גם משתתף בזה. אבל לא הכל חלק. החלקים המשמעותיים ביותר הם לא שכל. רק כמובן שזאת איזושהי התבוננות שהיא לא טריוויאלית. יש אנשים שעושים את זה טוב יותר, ויש אנשים שעושים את זה טוב פחות. קוראים לזה דעת תורה לפעמים. כן? למה שבן אדם רואה נכון. זאת אומרת, הוא צולף באמת למה שבאמת הכוונה של הטקסט. זה בעצם אחד שיש לו חוש שישי מחודד. מתאים, תופס טוב את התורה. טוב, בכל אופן, אני רק מציג את זה פה כדי שיהיה ברור איפה בכלל נשאר מרווח. איך אפשר לא להסכים עם האמירה הזאת שאין לנו דרך אחר חוץ מהחושים? איך אפשר לא להיות אמפיריציסט? אז צריך להכיר בעניין הזה, וזאת בעצם המטרה של כל הספר. המטרה של כל הספר, מה שהנזיר קורא ההיגיון השמעי, זה זה. והוא מוביל אותנו לאט לאט בשלבים להבין שאין ברירה, חייבים להכיר בקיומו של דבר כזה, כי כל האמצעים היווניים לא יסבירו לנו איך באמת אנחנו מסיקים על קיומם של יחסים כמו גרימה למשל, או כמו יחסים שלא רואים אותם בעיניים. תדע? אבל לזה עוד נגיע בהמשך. אני מקדים קצת המוחה כדי שנראה את ההקשר פשוט. התפיסה החזותית זו תפיסה שטוענת שאין דבר כזה באמת. תפיסה של יום. מה שבא מהחושים בא וכל השאר זה פיקציה. במילים אחרות שהכרה נעשית רק דרך חושים. אין אלמנט מכיר פרט לחושים. השכל תפקידו לחשוב, לא להכיר. זו החלוקה המקובלת היום בעולם נדמה לי. שהחושים הם אלה שקולטים והשכל הוא חושב. לא, 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 לא תופסים שהשכל הוא גם קולט. השכל הוא גם מכיר.
מה זה חושב?
חושב, כמו שאמרתי קודם, זאת פעולה מנותקת. אני לוקח את העובדות שהחושים מביאים אליי, ואני עושה איתם איזשהו עיבוד, כמו מחשב. מחשב, יש לו input, output, נכון, קלט ופלט, ויש לו CPU. CPU זה חשיבה, וקלט פלט זה חישה, זה הכרה. נכון? קלט. פלט זה...
כן, כן.
זה בדיוק ההבחנה, זה... כך יצרו את המחשב. בדיוק על פי התמונה הזאת. על פי התמונה שמבחינה בין הנתונים שמסופקים מבחוץ פנימה אל השכל, והשכל עושה עליהם תהליכי עיבוד שהם גם הפנימיים, הם לא קשורים החוצה. זה, אתה לוקח את הנתונים עצמם ומאבד אותם, ומסיק מהם מסקנות, עושה עליהם חישובים, לא, מה שלא יהיה. נדע? זה החלוקה הקלאסית בעצם, בין קלט לבין CPU. חלוקה מאוד יעילה כמובן, זאת אומרת, המחשב הוא יצירה מאוד מועילה. אבל השאלה אם זה באמת ממצה את כל הפעילויות האנושיות. יש היום מאוד, נטייה מאוד חזקה, דווקא בגלל שהמחשב הוא יצור כל כך מועיל ולפעמים מתוחכם, יש איזושהי נטייה לזהות את אופן הפעילות הקוגניטיבי האנושי עם אופן הפעולה של מחשב. זו טעות נפוצה, בהרבה שטחים. וזאת אחת הטעויות שנובעות מהתפיסה הזו. בעידן המחשב עוד יותר נוטים לחשוב כך. כי יש חלוקה מאוד מאוד ברורה בין תהליך של הכרה לתהליך של חשיבה. זה קלף וזה עיבוד. פרוצסים, כן? אחת הטענות של הנזיר זה שההבחנה בין הכרה לבין חשיבה היא לא חדה. ההבחנה בין החשיבה, מה שקראנו, הפעולה המנותקת הזאת של העיבוד, לבין יצירת הקשר אל העולם או שאיבת מידע מן העולם, ההבחנה היא מאוד לא חדה. זה לא נכון לומר שהחושים עושים את זה, ואחרי זה השכל עושה עיבוד. השכל גם עושה את החישה, לא רק את העיבוד. יש פה איזשהו ערבוב בין התחומים, גם בפילוסופיה, יש תחום בפילוסופיה שנקרא תורת הכרה, יש דיברנו על זה פעם. יש תחום בפילוסופיה שנקרא תורת הכרה, אפיסטמולוגיה. יש חלק בפילוסופיה שנקרא לוגיקה. הלוגיקה עוסקת באיך חושבים. ותורת ההכרה עוסקת באיך מכירים. אבל זה דבר, איזשהו מושכל ראשון שעליו אף אחד לא מדבר בכלל, שיש באמת שתי פעולות חדות ונפרדות כאלה. זה פעולת הכרה? כן, זה הכלב. איך אני מכיר? איך אני מקבל כלב?
מכניסים לו כלב. אז יש לו חושים?
כן, ודאי שיש לו חושים.
אז מה ההבדל בין אדם למחשב?
כיוון שהאדם באמת אצלו, זה לא חד ההבחנה בין חשיבה לבין קליטה. זה בדיוק הנקודה. המחשב זה כן חד, כבר בנו אותו. המחשב אין אלא מה שהכניסו בו. אם בנו אותו באופן שהוא קודם מכיר ואחרי זה מאבד, אז הוא קודם יכיר ואחרי זה יאבד. אז המודל מאוד נוח, אבל האדם לא בנוי כך. האדם מכיר ומאבד בו זמנית. השכל המאבד הוא גם מכיר. תורת ההכרה והלוגיקה זה שני תחומים שהם לא נפרדים באופן חד, זה מזה. כשאתה דן בשאלה איך אתה חושב, למשל. סתם, זה אפילו טיעון מאוד פשוט. כן? כשאתה, מה זה לוגיקה? ניסיון רטרוספקטיבי, כן? להתקל על עצמי ולראות איך אני חושב. זה לוגיקה, נכון? איך אני מסתכל? אני תופס את עצמי כאובייקט, נכון? אני מסתכל על איך אני חושב. אז אני משמש פה בשני כובעים, אני הצופה ואני העצם הנצפה, נכון? בסדר? עכשיו, אני כצופה עושה תהליך של הכרה. נכון? אני מכיר משהו, שמכיר משהו הזה זה אני עצמי, כן? בסדר? אז אני חוקר את הלוגיקה דרך תורת ההכרה. תורת ההכרה לכאורה לפי זה קודמת ללוגיקה. אבל מצד שני, בדרך כלל, התפיסה הרווחת היא שהלוגיקה קודמת לתורת ההכרה. קודם כל צריך לדעת איך לחשוב, זה גם מנחה את האופנים שדרכם אתה מכיר. אפשר להראות שהתחומים האלה הם, לדעתי אפשר להראות אפילו באמצעים פילוסופיים פשוטים, שהתחומים האלה הם לא מופרדים זה מזה באופן חד. אין איזושהי היררכיה והפרדה ברורה ביניהם. אבל זה בעצם, אני חוזר עכשיו לענייננו, זו בעצם הנקודה שהאמפיריציזם טועה בה, לדעתי, לדעת הנזיר וגם לעניות דעתי. אבל כאן בינתיים מציג את האמפיריטיזם עצמו. טוב, נמשיך הלאה. דמיון הזוהר. הזוהר הבהיר הם שמות ספרי החוכמה הפנימית, שכללה שמש ומגן השם. הקדוש ברוך הוא נתפס שם כאיזשהו אור. שמש ומגן, זה הביטוי. ולא לחינם נקראים ספרי החוכמה הפנימית, הזוהר והבהיר, ובני מושגים שקשורים משהו לאור. אורות, כן. משהו לא על צד הדמיון והמשל בלבד, אלא באמת הוא אור ומאיר, כמו שיקראו הפילוסופים הנאו-אפלטונים. כאן אני אפילו לא יודע אם המשפט הזה הוא משפט רציני, נדמה לי שכן, אבל זה משונה קצת. זאת אומרת, הוא אומר שזה לא על צד הדמיון והמשל בלבד, אלא באמת הוא אור ומאיר. זה לא משל. מה, באיזה מובן זה באמת? ברור שהקדוש ברוך הוא לא אור, נכון? זה ברור שזה איזשהו משל שדרכו אנחנו תופסים אותו.
לא, לא רוצה להגיד שזה לא סתם, לא סתם משל, לא כמו אור, אלא משהו באמת חוש, זה מה שרוצה להגיד. זה באמת חוש.
מה חוש?
התפיסה, לא יודע, התפיסה שהוא מציג, לא יודע, מה שרוצים למד, החובה הפנימית, אז באמת בן אדם חש אותה כמו אור, זה לא סתם משל. עוד פעם, אני אומר כמו אור, זה מגן השם.
לא, לא, אבל לא החוכמה הפנימית, זה השמש הוא מגן השם. האור זה לא החוכמה הפנימית, האור זה השם. משפט הבא, אף על פי כן אין זה אלא העברה, דמיון, למה שלמעלה ממנו, הבלתי נראה והבלתי צפוי. אז זהו, אני לא יודע, אבל לפי המיקום זה קצת נראה התחיל קטע חדש, אני לא יודע בדיוק. בהתחלה חשבתי שזה באמת איזשהו המשך של מה? זה בסך הכל המשך הציטוט מן הנעלה. ואף על פי כן זה כבר התייחסות שלו. יכול להיות. כי אני אגיד לכם למה אני מתלבט. אני גם קראתי ככה בהתחלה, בלי קשר לזה, לא שמתי לב אפילו שזה המשך ציטוט של הנובלות חוכמה, אבל זה היה נראה לי ברור שזו תפיסה שפשוט הוא לא מקבל, בלי קשר לשאלה מי אומר אותה. בסעיף כפה א', יש לכם אותו? בדף הבא? בסעיף כפה א', תראו את הקטע השני. אמנם החכם אבן רושד אמר, ראוי שנבחר היותר נכבד ממשיגי הגשם, הגשמיות, כן? ושנאמר שהוא יתברך אור, כי נמלט אותם, את ההמון, מאמונת ההגשמה, ויהיה אצלם נמצא ונכבד שבנמצאים. עד כאן זה באמת נראה שזה על דרך ההעברה, לקרוא לו אור, כדי להסביר לכולם שזה מושג דק. אבל הוא ממשיך, אם שיקלל זה מן הצדק. זה לא סתם ההעברה, זאת אומרת, יש פה משהו שהוא באמת מהותי, זה לא סתם איזשהו דמיון מקרי שאני בחרתי איזשהו מושג שהכי קרוב. יש פה משהו מהותי. זה אומר מצד אחד לא הדבר עצמו, זה רק לטובת ההמון. אבל מצד שני, לא בחינם בחרו את המשל הזה. זאת אומרת, יש פה איזשהו משהו שהוא באמת מהותי. הקדוש ברוך הוא באיזושהי בחינה הוא באמת אור. הוא עושה את אותה פונקציה שעושה האור, או משהו כזה. במובן הזה, יש פה משהו שהוא מהותי ולא מקרי במשל הזה. אז לכן אני לא יודע. כי גם הקטע בסעיף י' דיין, כשהוא עובר, אני חוזר לסעיף י' דיין, כשהוא אומר, אף על פי כן אין זה אלא העברה הדמיון, לא נראה שהוא שולל לגמרי את מה שאמרו קודם. הוא מוסיף על זה. הוא לא אומר, ולא צדקו, אלא זה רק על דרך העברה והדמיון. זה לא נכון, זה לא נכון שהוא אור, אני מתחיל לראות שזה לא על צד הדמיון והמשל בלבד, אלא באמת הוא אור ומאור, הוא אור ומאיר. לכאורה, זה בדיוק מה שאנחנו דנים עכשיו. אז ככה לכאורה כתוב בקטע הראשון. בקטע השני הוא שולל את זה, אבל הוא לא אומר, לא, זה לא נכון, אלא האמת היא שזה רק על דרך העברה. לא אומר, יש פה, נכון שזה באיזושהי בחינה באמת אמיתי, ואף על פי כן, בכל זאת זה רק העברה ומשל. אז איך ליישב בדיוק את שני הדברים האלה? נדמה לי שהשורש של זה נמצא פה בסעיף כפה א', שקראנו קודם, וכשנגיע לשם, אז נדבר על זה, אבל אני רק מזכיר למי שהיה, אנחנו דיברנו כבר על שני סוגי משלים בכל הנבואה. משל מקרי ומשל הכרחי. דיברנו שיש דברים שהמשל קשור לנמשל באופן מהותי. ויש מקומות שבהם המשל והנמשל יש ביניהם איזשהו דמיון מקרי, ולא נוח לי להעביר את הנמשל באמצעות המשל. זה נוח כי זה יותר פשוט. דיברנו על זה נכון, כשדיברנו על מיתוס, דיברנו על זה. דיברנו על זה בכמה מקומות נדמה לי. מה? שמה?
למשל,
איך הזכרנו שם משל הכרחי במקרה? כן, לגבי הקבלה, אז כאן לא זוכר איך זה עלה בהקשר שם. לגבי הקבלה זה דבר מאוד נפוץ, שזה משלים הכרחיים. הרי מה, ברור שכשבקבלה מדובר על אור, זה הדיון שלנו, כן? אור זה מושג קבלי. כשמדובר על אור, אין הכוונה לאור ממש, נכון? זה מדובר על דברים רוחניים, מצד אחד. ומצד שני, ברור, וזה כתוב נדמה לי אפילו באיזשהו מקום בערי, אפשר לדייק את זה לפחות, שלא יכול היה להיות משל אחר. כל המבנים שמתוארים בקבלה, זה אין שום דרך אחרת לתאר אותם. זה לא שבמקרה מצאו משל, אבל יכלו גם לתאר את זה עם משל אחר. יש משהו הכרחי במשל הזה. משהו שהוא, יש בו משהו אמיתי בקשר הזה בין המשל לבין הנמשל. זה לא רק איזשהו תכונה דומה במקרה שנוח לי להעביר אותה דרך המשל. דיברנו על זה בתחילת המאמר הזה. עכשיו בסעיף ו' אמרנו שמטרתו של המשל היא גם להעלות את האדם אל המישור של הנמשל, לא רק להוריד את הנמשל אל המישור, את הנמשל אל המישור שלי, שבו נאמר המשל, משלי שואלים. אני מנסה להעביר למישהו איזשהו רעיון שנמצא מעל העולם שלו, במונחים של העולם שלו. אז זה עושה, אמרנו, שני דברים. זה א', מוריד את הרעיון הגבוה למטה, אבל זה גם מרים את הבן אדם שלמטה למעלה, כי אחרת הבן אדם שלמטה לא ירוויח שום דבר. הצורה לקדם אותו, זה אומר לנסח את הדברים בשפה שלו, אבל בזה גם לשפר אותו ולשנות את השפה שלו עצמה. זאת אומרת, זה גם תהליך של הורדת הדבר הגבוה, וגם העלאת האדם יותר לכיוון הדבר הגבוה. ואז השפה שלו הולכת ומשתכללת, הוא יכול עכשיו לקבל משלים דקים יותר, וככה האדם עצמו גם מתקדם. זה לא שרק הוא ממשיך להוריד כל הזמן את הדברים הגבוהים כולם אל העולם שלו. טוב, והזכרנו את זה נדמה לי בכמה הקשרים. אז גם פה אני חושב שזה משהו מהסוג הזה. זאת אומרת, אור זה איזשהו משל לקדוש ברוך הוא, על דרך ההעברה והמשל, אבל מצד שני, יש פה משהו שהוא באמת, הוא באמת אור ומאיר. וזה מה שכתוב פה, בשם אבן רושד בסעיף כפה א', נגיע לשם, אז נדבר. גדולי המקובלים מזהירים ומורים, רבים חשבו לדמות לאלוק האור, בחושבם שהעניין הזה אינו גוף, והוא תכלית השיבוש, שאין לך במציאות שום דמיון מתדמה שלא יהיה גוף. אז כאן הוא רוצה, הוא מסביר יותר, הוא אומר שבעצם ברור למה בחרו במשל הזה של אור כדי לתאר את הקדוש ברוך הוא. כן, שהדבר הזה הוא לא גוף. הקדוש ברוך הוא גם הוא לא גוף. אז זה עד כאן זה נכון, במובנים מסוימים. אבל זה, שניהם לא גוף, אבל זה עוד לא אומר ששניהם אותו דבר. זה בדיוק הנקודה. זאת אומרת, הדמיון הזה לאור הוא גם תומן בחובו סכנה מסוימת שאתה גם תזהה עכשיו את הקדוש ברוך הוא עם אור. זה לא נכון כבר. עכשיו, הוא ממשיך ואומר שאין לך במציאות שום דמיון מתדמה שלא יהיה גוף. כאן הוא כבר ממשיך הלאה. הוא אומר, לא רק ששניהם הם לא גוף, אבל הקדוש ברוך הוא ואור זה עדיין לא אותו דבר. נכון ששניהם לא גוף, אבל הם לא אותו דבר ביניהם. יש שני דברים שונים שאף אחד מהם הוא לא גוף. יותר מזה הוא אומר, האור עצמו הוא כן גוף. זה מה שרוצה לומר, כי אין לך במציאות שום דמיון מתדמה שלא יהיה גוף. אז זה אני קצת רוצה לדבר עכשיו.
מי אומר את זה? זה הנזיר אומר את זה או משהו ממשיך את זה?
לא, זה הנזיר אומר, אני מניח. טוב, הדברים האלה זה ציטוטים מספרים שלמטה מובאים, אבל זה דברי הנזיר, זה ודאי לא ישר מקנדיה. אז פה למטה הוא מביא רשימת ספרים שבעצם אומרים ממש את המשפט הזה, נדמה לי שזה ציטוט מתוכם, גם באילימה וגם בשומר אמונים. זאת אומרת, אני מקח את זה מאילימה, זה לא במקרה את זה שניהם. אז הוא אומר, באילימה למשל, ולא מפני שיהיה מאור רוחני, שרי גשמיו, ואין הספירות גשמיות או גשמיות, אמנם הם משלים. כן? ספירות זה אור, אבל האור הוא גשם, האור הוא לא רוחני, האור הוא גשם, והספירות הן לא גשמיות, לכן זה רק משל. כן, אומר, ובכן בספר שומר אמונים, הרבי יוסף אירגס, אחד מספרי, אולי ספר המבוא החשוב ביותר לקבלה, תלמיד של היד מלאכי. יד מלאכי זה בעל, לא מכירים את היד מלאכי, זה ספר כללי מאוד ידוע. רבי מלאכי הכהן. לא, סליחה, הוא הרב של היד מלאכי. הוא הרב של היד מלאכי. שאינו, רבי יוסף אירגלס, ויכוח שני, העיקר החמישי, הוא לחם נגד שבתאים וממשיכיהם לסוגיהם השונים. העיקר החמישי שאינו גוף. רבים חושבים לדמות האלוק שהוא אור גדול זך ובהיר בחושבם שעניין זה אינו גוף, והוא תכלית השיבוש והטעות. כי האור, עם היותו היקר שבמוחשים, הנה הוא גשמי. ואין לך שום דמיון מתדמה שלא יהיה דמות הגוף. כמו שכתב האריזה על בסוף ספר מבוא שערים. גם בעמוד העבודה מביא את השומר אמונים הזה וכו'. מה באמת הנקודה פה? פה אני חושב חשוב להבהיר כמה דברים בהקשר הזה. מה זאת אומרת האור הוא כן גוף? לא נכון שהאור הוא לא גוף. עד עכשיו, איך התחלנו? התחלנו עם זה שגם האור הוא לא גוף, גם הקדוש ברוך הוא לא גוף, אבל זאת לא אומר ששניהם אותו דבר. פה יש משהו שהוא מעבר לזה. פה כתוב שהאור הוא כן גוף. אין לך דמיון מתדמה שהוא לא גוף. ברור שזה רק עניין של מינוח. השאלה היא לאיזה מינוח אנחנו מתכוונים. זאת אומרת, למה קוראים פה גוף? גוף פה זה להפוק מרוח. האור הוא לא דבר רוחני, הוא דבר גשמי. זה מה שנקרא גוף. אין הכוונה שיש לו מסה לאור. רעיונות של איינשטיין, אני לא חושב שלזה הוא מתכוון. אלא האור הוא לא דבר רוחני. כן? זה לא ש... זה הנקודה שיש לו גוף. הוא גשמי. איך באמת מגדירים דבר כזה? איך יודעים את זה?
כן,
גלילה של החושים אולי. אולי כאן שדווקא כמה פעמים מהחושים של החושים, ובין נניח אותו חוש אישי שדיברנו קודם.
שמה? שכל דבר שאפשר להשיג באמצעות חמשת החושים זה גשם.
יכול להיות.
זה כזה שיש רוח.
מה? זה בדיוק הנקודה, באותה צורה שאני יודע שיש גרימה. בדיוק דרך אותו חוש אישי, והאמפיריציסטים זה בדיוק אותם אלה שלא מאמינים בזה שיש רוח. כך הם הופכים למטריאליסטים. הם מאמינים רק במה שהם רואים. אני שומע, זאת אומרת, יכול להיות שזה קריטריון דומה למה שאני אגיד, צריך לחשוב על זה. יש פעם מישהו שאל אותי אם אנרגיה זה דבר רוחני. אור זה בסך הכל פוטונים, זה חבילות אנרגיה, זה אור. אור זה אנרגיה. אז זה בעצם אותה שאלה. אני שואל האם אור זה דבר רוחני, זה לשאול האם אנרגיה זה דבר רוחני. אנחנו יודעים שיש עוד סוגים של אנרגיה, לא רק אור. אז ככה באופן אינסטינקטיבי אמרתי לו שברור לי שלא. אחרי זה ניסיתי לחשוב למה לא. אז אני יכול להעלות שני נימוקים למה לא, שני קריטריונים שבעצם לפיהם זה לא יהיה דבר רוחני. אני לא יודע אם זה נימוקים או קריטריונים. נימוק אחד זה שכל דבר שנכנס במשוואות הוא צריך להיות דבר גשמי. לא ייתכן, המהותה של הרוח זה שהיא לא כפופה לאותם תהליכים סיבתיים וחוקים פיזיקליים שאנחנו שנראים כאלה מין דטרמיניסטים, כאלה הכרחיים. כל הרוחניות שבאדם זה זה שיש לו בחירה חופשית, שהוא לא מונע על ידי סיבות, מונע בעין, על ידי סיבות. שהוא לא כפוף לתהליך הסיבתי של הטבע, הוא נמצא מעבר לו. במובן הזה הוא יצור רוחני. ובמובן הזה אנרגיה כפופה לאותם חוקים בדיוק כמו המעשה. חוקים אחרים, אבל היא כפופה להם באותה צורה. כן? אז אם היא כפופה לחוקים, אז היא לא דבר רוחני. דבר רוחני זה דבר חופשי, דבר שלא כפוף לחוקים, הוא, לא, הוא מעל החוקים. זה ניסוח אחד שחשבתי עליו אז. נדמה לי שאפשר אולי לנסח יותר טוב בעקבות איינשטיין. כשאיינשטיין אומר שהאנרגיה זה בעצם איזשהו שווה ערך למסה, E שווה MC בריבוע המפורסם, אז בעצם זה אומר שאנרגיה זה איזשהו ביטוי למסה, שיש לו שווה ערך למסה, או נסח את זה אחרת, אפשר להפוך אנרגיה למסה ומסה לאנרגיה. זה יחס המרה מאוד גבוה, כי מעט מאוד מסה הופך להמון אנרגיה. זה במה פצצת האטום. מעט מאוד מסה הופכת להמון אנרגיה, כי היחס הוא C בריבוע, מהירות האור בריבוע זה קבוע ענק. נכון? אז מסה קטנה, אם תכפיל אותה במשהו ענק, תקבל את האנרגיה. אז כן, יוצאות כמויות עצומות של אנרגיה מתוך מעט מאוד מסה. אבל עצם זה שאפשר להעביר מסה לאנרגיה ואנרגיה למסה, זה אומר שזה שני דברים באותו סוג. לא ייתכן להעביר מסה לרוח. אין דבר כזה. חוק שימור החומר נשבר אצל איינשטיין. כן, יש חוק שימור החומר והאנרגיה ביחד. כן, כי חלק מהאנרגיה יכולה להפוך לחומר וההפך, אז כבר אין שימור אנרגיה לחוד ואין שימור חומר לחוד. ושימור של מסה אנרגיה. בסדר? אבל...
נושא את הכל בשביל חומר.
בדיוק, אבל ברור הרי שחומר לא יכול להפוך לרוח. חומר והאנרגיה ביחד כן נשמרים. נכון? זאת אומרת שמשהו מאותו סוג. הייתי אומר שהאנרגיה זה חומר שהוא בכוח ולא בפועל. אפשר להפוך אותו לחומר. כן? זה אני קורא. זה חומר בכוח ולא בפועל, אבל זה לא רוח. רוח זה משהו אחר לגמרי. רוח זה לא משהו שגם אחרי שנוציא אותו אל הפועל הוא יהפוך לחומר. אין דבר כזה. אולי כן, הקדוש ברוך הוא, אולי זה מה שעשה. הוא יצר את החומר מתוך מצב שלפני כן לא היה חומר, היה רק רוח. כן? אז זה תהליך ההצלה. תהליך ההצלה זה ליצור דבר גשמי מדבר יותר רוחני, מהדרגה. אבל אנחנו, בתהליכים שאנחנו מכירים בעולם, אין דבר כזה. אחרי שכבר העולם נוצר, אז העסק נשמר. לא נוצר יותר חומר. בסדר? או לא על חשבון אנרגיה הוא לא נוצר. רק על חשבון אנרגיה הוא יכול להיווצר. בסדר? אז במובן הזה נדמה לי שזה אפילו אולי טיעון יותר חזק, למה באמת אור, כמקרה פרטי של אנרגיה בכלל, זה דבר גשמי, לא דבר רוחני.
רוח זה דבר גשמי?
אני עכשיו מגיע לזה. יש, אולי אני הבאתי פה איזושהי דוגמה, רק שתראו שזה לא... ספר של אוגו ברגמן, הוגי הדור, זה נקרא. זה מביא פה... הפיזיקאים מזהים היום את החומר עם המרץ. משהו עם עברית קצת עתיקה, עם האנרגיה הכוונה. אמנם רבים העריכו דווקא את חשיבותו של מפנה זה בפיזיקה החדשה לשם השקפת העולם. כך כתב צ'סטרטון בשבועון אנגלי. מחזה מבדח הוא לראות את המאמצים הנעשים על ידי המטריאליסטים לחסות על פשיטת הרגל של המטריאליזם לפני ההמונים. הנני מתכוון ללוחמי החזית של השיטה. במלחמה קורה הרבה פעמים שלוחמי החזית אינם יודעים מה שנעשה מאחוריה. בזמן שמאות ואלפי סופרים ממשיכים לכתוב ספרים על פי המסורת של הקסלי והקל, שני מטריאליסטים, תלמידיו של דרווין, ואינם שמים את ליבם להתפתחות המדעים, תלמידיו הלא הכרחיים, אני מתכוון. דרוויניסט לא חייב להיות מטריאליסט, אבל הם לקחו את זה למטריאליזם. על פי המסורת של הקסלי והקל, ואינם שמים את ליבם להתפתחות המדעים בזמנם של איינשטיין והדינגטון. הרי כבר קרה אסון מאחורי גבם, אסון כמובן באירוניה. המטריאליזם פשט את הרגל. לא הפילוסופים הפילו אותו. מפלתו היא מעשה ידי חוקרי הטבע עצמם, שעשו את תגליותיהם על חשבון האני מאמין אשר בשמו החלו בחקירה. האני מאמין זה המטריאליזם. וכשעשת בחקירה פתאום גילית שהמטריאליזם נפל. המטריאליסטים הרסו את המטריאליזם. בשעה שחקרו את החומר, נשמת החומר מתחת ידיהם. זאת התפיסה שבעצם אומרת, שמזה שגילינו שהחומר יכול להפוך לאנרגיה, שיש דבר כזה שנקרא אנרגיה, אז גילינו שהמטריאליזם לא צודק. זה כמובן לא נכון. נכון, זה פשוט הרחבה של המטריאליזם. זה מה שאומר ברגמן. נדמה לי שיש כאן הרבה מן, עד כאן זה ציטוט של צ'סטרטון. נדמה לי שיש כאן הרבה מן ההפרזה. איני חושב שלגבי השאלה העיקרית של המטריאליזם, שאלת קיום הנפש וקיום החומר וזיקת הגומלין שביניהם, תכריע במשהו הזדהות החומר עם המרץ. זאת היא שאלה פיזיקה, חומר עם המרץ זה מעניין. זאת היא שאלה פיזיקלית פנימית. כי מהי נפקמיני אם העולם החומרי הוא חומר או מרץ? המרץ אינו יותר ספיריטואלי מן החומר. אני חושב כמו זה לא מענייננו כאן. מה הוא אומר בעצם? הוא אומר, במה הרווחנו? מה הרווחנו בזה שאנחנו הופכים חומר לאנרגיה? בסדר, אז עכשיו המטריאליזם צריך להיות טיפה יותר מעודן, אבל זה עדיין מטריאליזם. אבל מטריאליזם שמכיר בקיומם רק של חומר ושל אנרגיה, אבל לא של נפש. במילים אחרות הוא מניח כדבר מובן מאליו, שגם אם אני מכיר בקיומה של אנרגיה, זאת עוד לא נפש. אנרגיה זה לא נפש. בסדר? מה חדש אצל איינשטיין הרי? עוד לפני איינשטיין ידעו שיש דבר כזה שנקרא אנרגיה. סתם ככה. מה חדש אצל איינשטיין דווקא? למה כולם מתעוררו אצל איינשטיין? גם לפני זה ידעו בפיזיקה שיש דבר כזה שנקרא אנרגיה. תרצי אביב הריבוע זה מושג שהכירו עוד לפני איינשטיין.
איינשטיין, אתה כן יכול להיות הרבה יותר מטריאליסט. אתה את אנרגיה, אתה הופך לחומר.
נכון. נדמה לי שזה אפילו זה נכון.
לא, זה לא זה. זה נמצא זמן
בנוסחות, ואף אחד
לא
מתחבר עם, הוא לא שוור. הוא לא יכול במקום המטה, הוא לא יכול להתחבר,
הוא לא
שוור
כלל. אנרגיה גם כן, אז הייתה,
זהו. הנקודה היא, נדמה לי, שהאנרגיה שהייתה עד איינשטיין, יכולת להתייחס אליה כפיקציה. למה? כי מה זאת אומרת חצי MV, גוף שזז במהירות V, אז אני מגדיר גודל שנקרא אנרגיה של הגוף, שזה חצי MV בריבוע. זה, הגדרתי גודל, אבל אני אמר שהוא קיים. בסדר, אז אני קורא לגוף שנע במהירות V, גוף שטעון באנרגיה חצי MV בריבוע. אבל איפה האנרגיה קיימת? אין שום דבר שקיים פה, רק מה שקיים ורק החומר. בסדר? אצל איינשטיין הוא אומר לך שחומר מסוים הופך לאנרגיה, זאת אומרת, במקום החומר עכשיו יש אנרגיה, אז האנרגיה קיימת, זה כבר לא איזושהי תכונה אפקטיבית שהיא המצאה שלנו. זה מה שקרה אצל איינשטיין, אבל מעידך אני חושב שבהחלט אתה צודק, וזה שאתה אומר שאיינשטיין הוריד את האנרגיה מעבר למה שהיא הייתה קודם. קודם זאת היה מושג פיקטיבי שהוא לא היה חומר, איינשטיין נראה שגם זה חומר, לגמרי. כי זה אפילו מתחלף עם חומר בנוסחאות. לא, זמן זה עם מרחב, לא עם חומר. זמן לא הופך לחומר. זמן זה מרחב, כן. אבל הזמן זה דבר שנקרא זה נוסחאות, לא? כזמן אתה יכול להתייחס אליו כפיקציה, כקואורדינטה שבתוכה קוראים דברים, לא כמשהו. אין חומר שהופך לזמן, יש חומר שהופך לאנרגיה. כן.
אתה
מתרגלת מכאן,
אתה מתרגלת אנרגיה בדיוק דבר שאנחנו לא רואים, לא חושים, לא כן נכנס, זה אמיר דעתה, אבל... שיטה מוצרית, לא יכול לדבר על רגשות מוצרים כאלה, אולי רגשות השאלים אתה אותם בסביבות של אנרגיה או טריטל.
אז אוקיי, אם אפשר לדבר אותם במונחי אנרגיה, אז הוא כן לדבר עליהם. זה מה שעושים כל המטריאליסטים היום, הם טוענים שזה פונקציות של החומר.
מה שהוא יעשה מטבר, שבירה של מטריאליזם בתור הנגדרת המוסרית של המדע, המטריאליזם הזה נשבר באותו זמן ואולי יותר דמוקרטי.
למה? לא רואה למה. למה יש לך מוסרית?
בגלל שאז עדיין יכול להכניס מושג של רגשות אולי לתוך... לתוך
שבועות מתמטיות. להפך, המטריאליזם מתחזק, אתה אומר. כי עכשיו, הנה, עובדה שעכשיו אפילו מטריאליסט חי יותר בשלום מזה שיש לאדם רגשות. כי זה במונחי אנרגיה אולי, אולי זה קשורה לגרומר. התפיסה
היא
נשברה,
כלומר, מבחינה מהותית היא כן השתנתה.
אז הייתה קושייה על המטריאליזם, מה אתם עושים עם רגשות, ואחרי זה שם כבר אין קושייה.
לא, כאילו, כשאומרים על תיאוריה מדעית, זה שאלה מה שבאמת נכנס את
שאם אתה תופס את המוסר כתיאוריה, אז אפשר בהחלט לשבור אותו. זה בדיוק הנקודה. טוב. בכל אופן, עוד הערה אחרונה שנוגעת לפה ופה נעצור, שאלו מה קורה עם רוח. דיברנו גם על מושג רוח, רוח שנושבת. רוח זה לכאורה שם עצם, כשאני אומר רוח, נכון? מה זה העצם הזה?
רוח.
הרי העצם שזז זה אוויר, נכון? זה לא רוח. רוח זה האנרגיה שזזה בתוך האוויר, נכון? זאת רוח זה לא דבר בכלל. רוח זה תכונה של האוויר. בסדר? אור למשל יכול להיות גם בוואקום. גל אור, להבדיל מגל אקוסטי, מגל לחץ, רוח, כן, מה שקוראים, אור יכול לזוז גם בוואקום. נכון? קול לא יהיה בתוך וואקום. כי כל זה גל לחץ, במקום שאין תווך לא יכול להתקדם לחץ, נכון? אבל גל אור מתקדם גם בוואקום. אז באיזשהו מקום יוצא שרוח, רוח גשמית, רוח משבת, זה מושג יותר רוחני מאור אפילו. תשימו לב. כי אור זה דבר, זה גל אלקטרומגנטי. מה אני רואה כשבתוך וואקום מתקדם גל אור? אני רואה את האור עצמו, לא שום דבר אחר. ברוח, כשאני חש ברוח, אני חש באוויר. האוויר שזז, יש לו אנרגיה, יש לו מהירות, אבל יש עצם שתפוס בתכונה הזאת של האנרגיה, של התנועה. העצם הזה זה אוויר. אז הרוח, להבדיל מהאוויר, זה רק התכונה, זה לא הדבר עצמו, זה רק התכונה שלו, נכון? זה אנרגיה טהורה. אור, כשאני מסתכל על אור, אין שם שום עצם שנושא את התכונה הזאת ששמע אור. אנרגיה של מה זה האור? אנרגיה של כלום, זה פשוט אנרגיה, נקודה. מה שאני רואה כשאני מסתכל על אור, אני לא רואה עצם שיש לו אנרגיה, אני רואה את האנרגיה עצמה. ברוח יש אוויר, זה איזשהו עצם ברור, מוחשי, יש לו מסה והכל, שיש לו איזושהי תכונה שהוא נע, יש לו מהירות, יש לו אנרגיה. בסדר? באיזשהו מקום הרוח, להבדיל מהאוויר, זה בכלל לא עצם, זה משהו לגמרי מופשט. כי שם יש עצם שזה הרוח, עד שזה האוויר, וזאת תכונה של האוויר נקרא לזה. זאת אומרת, זה משהו לגמרי מופשט, זה לגמרי לא דבר, זה תכונה. האור במובן הזה דווקא יותר קרוב להיות דבר. כי מה אני רואה כשאני רואה אור? את האור עצמו, הוא לא תכונה של כלום. אני רואה את האור, זה מה שאני רואה. גם בוואקום יש אור, לא רק באוויר. נכון. אז באיזשהו מקום זה אפילו כביכול יותר דק, רוח מאשר אור. אז למה בחרו במטאפורה של אור? אז קודם כל, הביטוי רוח מאוד מוצלח, רוח נושבת. כי זה באמת מתאים לדבר רוחני, זה מתאים לדבר רוחני, כי הרוח שבתוך העסק הזה מעבר למה שסתם אוויר. זה שהוא הופך לרוח זה באמת דבר שהוא לגמרי אנרגיה, דבר לגמרי מופשט. כן, זו תכונה. לעומת זאת, האור זה דבר שהוא קיים. זה לא תכונה של משהו. נכון שזה אנרגיה בדיוק כמו הרוח. אבל זה משהו שקיים, זה לא תכונה של משהו. נכון? זה הוא עצמו, זה עצם, זה לא תכונה. בסדר? יכול להיות שזאת הסיבה למה בחרו במטאפורה אור, זה מתאר את הקדוש ברוך הוא. לכאורה היה יותר מתאים המטאפורה רוח. אבל רוח, זה נראה כאילו שזה תואר של משהו, הוא עצמו לא קיים. אתה רוצה להסביר שהמשהו האבסטרקטי הזה, המשהו המזוכח, הרוחני הזה, הוא גם דבר, הוא קיים. זה לא איזשהו ישות מופשטת שלא קיימת. אז אתה אומר שזה אור. לכן הביטוי הוא אור.